אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
היום נדבר על אילון מאסק שרכש את טוויטר, ועל משמעות העסקה לגבי הרשת החברתית, על נטפליקס שאיבדה משתמשים לראשונה בתולדותיה, וגם על המיזם החדש מבית הקופים המשועממים, ששבר את הרשת של האתריום. קדימה, בואו נעשה ריפרש. מה נשמע יובל?
מעולה, איזה כיף לחזור אחרי פגרה כל כך ארוכה,
כן,
נכון?
כן, פגרה משמעותית, כן. זאת הייתה.
וקרו המון דברים בינתיים, נכון?
כן, עולם הטכנולוגיה לא חיכה לנו. לא חיכה שנחזור מפסח ושאני אחלים מקורונה.
כן. טוב, תכף נדבר על כל הדברים שקרו בזמן שלא היינו כאן. אני נתקלתי אתמול במקרה ברובוט בשם iCub 3. זה רובוט שמכל המקומות מפותח דווקא באיטליה, במכון האיטלקי לטכנולוגיה.
תן לי לנחש, הוא מכין פסטה.
לא, הוא לא מכין פסטה. האמת שיש לו קונספט ממש מגניב, והרובוט הזה הוא בעצם אבטר. אתה יכול לשלוח אותו במקומך לאיזשהו לוקיישן מרוחק, ואתה תשב במשרד או בבית, ועם משקפי מציאות מדומה, וכפפות הפטיות וחליפה הפטית, שזה בעצם מין...
מעביר מגע.
כן, חליפות, זאת אומרת, מכשירים שמעבירים מגע. אתה יכול לחוות את מה שהוא חווה, זאת אומרת, הוא ילך במקומך והוא ילחץ לאנשים את היד, והוא יחבק אנשים אפילו, ואתה תרגיש את זה בעצמך, וכמובן תראה ותשמע כל מה שהוא רואה. אז זה משהו מאוד מגניב שמפותח באיטליה.
וזה כבר ממש עובד?
כן, זה עובד, הם עשו הדגמה של זה בחודש שעבר. אני חושב שזו טכנולוגיה ממש מגניבה, אבל אני לא יודע כמה זה פרקטי לשלוח רובוט במקומך לכל מיני מקומות בעולם.
כן, אני תוהה איך הוא יגיע לשם.
כן, צריך להטיס אותו וזה, או לשלוח אותו ברכבת.
יכול להיות שכבר יותר פשוט להגיע לבד.
כן.
טוב, זה נשמע ממש מלהיב, אם זה בכל זאת יעבוד. מה שקצת פחות מלהיב, לפחות את עובדי גוגל, זה לחזור לעבודה מהמשרד. לא יודעת אם שמעת שבחודש שעבר בעצם התחילו לחייב אותם לחזור למשרד לפחות לשלוש פעמים בשבוע.
איזה בסה?
כן, אני מזדהה עם בסתם. וממש לפני כמה ימים עשו מין הופעה במאונטן ויו, שזה מטה גוגל העולמית, של ליזו, אחת הזמרות הכי מצליחות בעולם היום, כדי לחגוג את הנושא הזה של חזרה למשרד. אבל העובדים חלקם לא כל כך, לא כל כך סמכו באמת, אז זה קצת הרגיש מעולץ.
כן, טוב. קשה להתרגל לחיים הרגילים אחרי שנתיים של קורונה.
כן, זה מעניין, כי באמת בהתחלה נראה לי שאנשים נורא רצו את זה, אבל אחרי שבאמת התרגלנו כבר למשהו אחר, זה קשה לחזור אחורה. ודווקא בחברות טכנולוגיה זה מרגיש שבאמת למה? זאת אומרת, הם יכולים לעשות את אותה עבודה מהבית, כנראה באותה יעילות, וגם באמת ראינו שבתקופת הקורונה החברות האלה המשיכו להכניס הרבה מאוד כסף, אז...
כן, רוצים שליטה על העובדים כנראה.
כל העולם דיבר על הרכישה של טוויטר על ידי אילון מאסק. זאת הייתה אחת ההתפתחויות הכי מהירות ומפתיעות בעולם העסקים לאחרונה. אבל עכשיו זו כבר כמעט עובדה מוגמרת. מאסק רוכש את טוויטר, טוויטר חוזרת להיות פרטית, נותר רק לחכות לאישור הרגולטור. אבל מה המשמעות של הרכישה הזו לגבי הרשת החברתית?
Breaking news right now. Elon Musk is buying Twitter for an estimated $44 billion. Let's get right to CNN chief media correspondent.
טוב, אז בוא נדבר קצת על איך הגענו לפה בכלל. מה קרה פה בשבועות האחרונים?
וואו, מה היינו עושים בלי אילון מאסק? היה לנו הרבה יותר משעמם בחיים, אה?
כן, היה לנו פחות כותרות, אני חושבת.
כן, אז באמת הייתה סאגה של כמה שבועות, שהתחילה בזה שמאסק פתאום הודיע שהוא רכש 9% מהמניות של טוויטר, תמורת כמה מיליארדים.
שזה המון.
נכון. ואז הוא הודיע שהוא הצטרף לדירקטוריון, הוא התחרט, ואז פתאום הוא הגיש הצעה לרכוש את טוויטר, חשבנו שזה לא יקרה.
כן, הדירקטוריון ממש בהתחלה, זה היה נראה שהוא מתנגד לזה, הוא אפילו הוציא איזו תוכנית עסקית שהמטרה שלה זה להקשות עליו, בעצם לרכוש עוד מניות על ידי זה שזה יהיה לו יקר יותר מלמשקיעים אחרים, וזה ככה ידלל את ההחזקות שלו.
כן,
ואז פתאום טוויסט בעלילה.
כן, הדירקטיון החליט לקבל את ההצעה שלו ולמכור לו את טוויטר תמורת $44 מיליארד. שזה לא כסף קטן בשביל מאסק, שהוא אמנם האיש העשיר בעולם, אבל רוב הכסף הזה נעול במניות של טסלה, ובשביל לקנות את טוויטר הוא מכר מניות בשווי מיליארדים,
הוא לקח הלוואות. כן.
זאת אומרת, זה לא כסף קטן בשבילו, ואגב, המניה של טסלה בירידה, שזה מעניין, זאת אומרת, זה הבייבי שלו, והוא מסכן אותו פה. אבל אנחנו פה בשביל לדבר על איך זה ישפיע על טוויטר, נכון?
כן, אנחנו לא נתמקד היום בטסלה, אבל באמת מאסק בעצם לאורך כל הדבר הזה, מה שהוא טען זה שמה שמאוד חשוב לו זה חופש הביטוי.
Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech where
חופש הביטוי מאוד חשוב לדמוקרטיה, לציביליזציה, הוא תמיד מדבר כזה בסיסמאות מאוד גדולות, נכון?
כן.
וטוויטר, כדי שהיא תהיה בעצם אינקלוסיב לכל סוגי הדעות, ולא תהיה עם צנזורה ותשמור על חופש הביטוי לדבריו, היא צריכה לחזור להיות פרטית, ולכן זה מה שהוא הלך ועשה רכש את טוויטר. זה אחרי בעצם תקופה ארוכה שאנחנו יודעים שמאסק הוא אחד הצייצנים היותר פעילים ברשת הזאת, יש לו גם קהל עוקבים מאוד מאוד גדול, וממש קצת לפני שהתחיל כל הסיפור הזה, פתאום ראינו אותו מפרסם כל מיני סקרים לעוקבים שלו, שבהם הוא שאל באמת כל מיני שאלות לגבי טוויטר וחופש הביטוי, והאם היא שומרת על חופש הביטוי ומה צריך לעשות עם זה.
אז אחד הדברים שהוא מצהיר שהוא רוצה לעשות זה לצמצם את סינון התכנים בפלטפורמה, כי הוא רוצה שהיא תהיה זירה של חופש הביטוי. חוץ מזה, בהודעה שבה נמסר על הרכישה, הוא אמר שהוא רוצה לשפר את טוויטר עם פיצ'רים חדשים, להעביר את האלגוריתמים שלה למודל של קוד פתוח, להילחם בבוטים שמפיצים ספאם והונאות, וגם לאמת את זהותם של בני אדם שמשתמשים בפלטפורמה. ואחד הדברים הראשונים שהוא עשוי לעשות זה להחזיר את דונלד טראמפ, שהוא שאל לצמיתות מהפלטפורמה בעקבות המהומות בקפיטול לפני שנה בערך.
אם הוא בכלל ירצה לחזור.
כן.
יש לו, אנחנו יודעים גם עכשיו את הרשת החברתית שלו, שלא כל כך מתרוממת, כן. אבל
לא בטוח שהוא הולך לא כל כך טוב שם. אז תגידי, אושרית, את בעד חופש הביטוי?
זה שאלה מאוד דמגוגית.
אז אני בעד, כאילו אני לא מכיר הרבה אנשים שהם נגד חופש הביטוי, אבל זאת סיסמה נורא יפה, נכון? יש גבול דק מאוד בין חופש הביטוי לבין הסתה, לבין גזענות, לבין אנטישמיות, לבין תמיכה בטרור, לבין הפצת מידע שגוי ומסוכן, כמו שראינו בתקופת הקורונה, ואני חושב שמה שמאסק אומר פה זה מאוד מאוד נאיבי, כאילו חופש הביטוי זה נחמד, אבל אנחנו לא באמת רוצים שכל אחד יכתוב מה שבא לו בטוויטר, נכון? זה יהיה כאוס.
אני חושבת שזה אפילו, גם יש היום הרבה שאלות טכנולוגיות גם סביב הדבר הזה, למשל דיפ פייקס, שזה הסרטונים שאנחנו מכירים, שבעצם בעזרת בינה מלאכותית שהיא מאוד ידידותית למשתמש, אנשים יכולים להדביק פרצוף של מישהו על סרטון של מישהו אחר, ושזה יראה כאילו אמר דברים שהוא מעולם לא אמר. האם זה בגבולות חופש הביטוי, חופש היצירה, או שיש כאן דיסאינפורמציה? אין ספק שזאת סיסמה קצת גדולה, גם אנחנו יודעים שטוויטר עברה בעצמה איזשהו מסע סביב הנושא הזה. בימים הראשונים שלה, היא כמעט לא התערבה בתכנים. בעצם, חוץ מדברים שהם לא חוקיים באופן מובהק, כמו התעללות בילדים וכולי, לא ממש היה שם ניטור תוכן. והיו המון דברים שכאילו קרו שם שגרמו למדיניות הזאת להשתנות, כמו זה שזאת הפכה לזירה של הטרדות ובריונות וכולי. וב-2016, סביב הבחירות לנשיאות בארצות הברית, המוני חשבונות מזויפים רוסים, שבעצם המטרה שלהם זה לשסע ולהשפיע על השיח בארצות הברית. ואז בעצם החליטו לשנות שם קצת את הדברים.
אז באמת, מי שתומך במאסק ברכישה הזאת של טוויטר, זה באמת הימין האמריקאי שצוהל ועכשיו מעלל את חופש הביטוי, ואיזה כיף שסוף סוף הם יוכלו להגיד מה שהם רוצים בטוויטר. הם כבר שנים טוענים שהרשתות החברתיות, טוויטר ופייסבוק, מוטות נגדן. ואין ספק שטוויטר ופייסבוק עשו טעויות לאורך השנים בניטור תוכן, ולפעמים צנזרו דברים שהם לא היו צריכות לצנזר, אבל גם הם לא צנזרו הרבה דברים שכן היה צריך לצנזר. אני אזכיר למשל שהאום קבע שפייסבוק מילא תפקיד משמעותי ברצח העם במיינמר לפני כמה שנים, כי הם פשוט לא הצליחו לנטר ולבלום דברי שטנה נגד בני הרוינגה, שנטבחו, נאנסו ונעקרו מבתיהם. זאת רק דוגמה אחת, אפשר לדבר גם על ההתערבות הרוסית בבחירות בארצות הברית. האם טוויטר צריכה לאפשר לרוסיה להתערב בבחירות בארצות הברית? ומה עם באמת גזענות, אנטישמיות, זאת אומרת, אנשים עכשיו שתומכים בחופש הביטוי ובצמצום סינון התכנים בטוויטר, זה סבבה בעיניהם שעכשיו אנשים יתחילו לכתוב דברים נגד יהודים, יהודים הם ככה ויהודים הם כאלה? אני לא בטוח בכלל, זאת אומרת, זו סיסמה נורא יפה, אבל אני חושב ש... זה מסוכן.
כן, אחד הדברים שכרגע גם לפי דיווחים בתוך טוויטר עצמה העובדים דואגים ממנו, זה שאנחנו לקראת בחירות בברזיל, וגם בחירות לאומיות בארצות הברית, שבאמת מערכות בחירות זה אחת התקופות הכי רגישות של הרשתות החברתיות, אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה, אנחנו גם יודעים שלמשל בפייסבוק יש ממש מין חדרי מצב כאלה שמוקמים לקראת בחירות, כי באמת יש פה סבירות מאוד גבוהה להפצת דיסאינפורמציה, תעמולה שקרית, התערבות חיצונית וכולי, אז לא ברור איך זה ייראה כרגע. אני רוצה להגיד שאני חושבת שאנחנו לא באמת יודעים כרגע מה התוכניות של מאסק. זה חלק מהקטע שלו, הוא מין ג'וקר כזה, נכון? אנחנו לא יודעים מה הצעד הבא שלו ומה בדיוק הוא מתכנן. וגם זה שכרגע הוא באמת, הוא מדבר בסיסמאות מאוד גדולות. הוא עדיין לא ראינו איזו תוכנית עבודה מפורטת של ממש מה הולך לקרות, לא ראינו שהוא מתכנן באמת לבטל את כל המנגנון ניטור תוכן באופן מעשי. כן. יכול להיות שברגע שהוא יתחיל להיכנס שם קצת לעניינים, אז הוא יבין שזה לא בדיוק מה שהוא רוצה לעשות.
אני חושב שזה נורא אופטימי להגיד דבר כזה, וזה מזכיר לי קצת את טראמפ. בכלל, יש דמיון רב מאוד לדעתי בין טראמפ למאסק, שניהם גברים לבנים, עשירים מאוד, צייצנים מאוד פופולריים וחסרי גבולות. וגם כשטראמפ נכנס לבית הלבן, אמרו, הוא יירגע, כשהוא ייכנס לבית הלבן, הוא קצת ירסנו אותו שם. וראינו שזה לא קרה, ואני חושב שגם זה לא יקרה עם מאסק. מאסק הוא באמת בן אדם בלתי צפוי, ואני חושב שגם מסוכן. בעבר הוא האשים אדם חף מפשע בפדופיליה, הוא טען שהוא הולך להפוך את טסלה לפרטית, והסתבך עם הרשות לניירות ערך בארצות הברית. הוא כתב לברני סנדרס, הפוליטיקאי האמריקאי, בעבר שהוא מופתע שהוא עדיין חי. אחרי הרכישה של טוויטר, הוא צייץ שהוא מתכוון לקנות את קוקה קולה, כדי להחזיר את הקוקאין לפורמולה. עכשיו, זאת כנראה בדיחה, אבל כשהאיש הכי עשיר בעולם מצייץ משהו, הבורסה יכולה לרעוד. זאת אומרת, הבן אדם הזה לא מבין את האחריות שיש לו, וכנראה או שהוא מבין ולא אכפת לו. ולכן אני חושב שזה בן אדם מאוד מסוכן, ולתת לו את טוויטר, מגפון כל כך גדול, זה מסוכן. אגב, שמעתי גם אנשים שמפחדים שעכשיו הוא יתחיל להיכנס להודעות פרטיות של אנשים בטוויטר, כי הם לא מוצפנות. ובעצם, ברגע שטוויטר תהיה בידיו, הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. זאת חברה פרטית. ואני מאוד לא אופטימי. אגב, עוד דבר שהוא רוצה לעשות זה להעביר את האלגוריתמים של טוויטר לקוד פתוח. כך שמפתחים חיצוניים יוכלו לבחון את הקוד הזה ולראות כאילו איך טוויטר מקדמת פוסטים או לא מקדמת פוסטים. ואני חושב שזה גם תוכנית קצת מוזרה, זאת אומרת, זה קצת כמו לחשוף את הפורמולה הסודית של קוקה קולה. זאת אומרת, גם זה סוג של סוד מסחרי, וגם ברגע שאנשים ידעו איך בדיוק הדברים עובדים, לא בטוח שהם ירצו להשתמש במוצר הזה, נכון? זאת אומרת, ברגע שאתה תבין איך טוויטר מדרגת תכנים, אני לא בטוח שאתה כל כך תרצה להשתמש בדבר הזה.
מצד שני, זה אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים שצריכה להיות יותר שקיפות סביב אלגוריתמים וסביב התכנים שאנחנו צורכים, ולמה הבינה המלאכותית בוחרת להראות לנו דווקא משהו אחד על פני משהו אחר, זאת שאלה. כן. אני חושבת שיש בזה גם דווקא משהו חיובי. אני אגיד לך מה, אני חושבת שקודם כל טוויטר באופן כללי, עד היום גם עם השינויים שהיא עשתה וכולי, היא עדיין נחשבת לפלטפורמה די רעילה. זאת אומרת, עד היום יש שם המון הטרדות, המון שיח מאוד, לא יודעת איך לקרוא, זה כוחני, אולי על גבול האלים אפילו. זה לא מקום כל כך נחמד לשהות בו. והיו להם גם המון בעיות מבחינת הנהלה, זאת אומרת, המון בכירים שהתחלפו, והם לא הצליחו להיות חדשניים במשך הרבה מאוד שנים. ואם נשווה אותם כמובן למפלצת של פייסבוק מבחינת סדר גודל, זה כלום, כאילו גם מבחינת משתמשים וגם מבחינת הכנסות. ומאסק הוא בסופו של דבר איש עסקים. אני לא חושבת שהוא רוצה לראות לעצמו ברגל. חשוב לו כנראה לקדם את הפלטפורמה, חשוב לו גם להשאיר אותה רווחית, זה לא משנה שהוא הפך אותה לפרטית. כאילו יום אחד הוא ירצה אולי למכור אותה, או להנפיק אותה שוב. כמו שאמרנו, הוא לבה הרבה מאוד כסף בשביל בכלל לעשות את הצעד הזה. זה לא non-profit project, אוקיי? כאילו קשה כן, לי להאמין הוא... בזה.
נראות שהוא טוען שלא אכפת לו
כן,
מהכלכלה
כמובן,
של כל הדבר הזה.
רק כן. חופש הביטוי.
כן.
אז אתה יודע, אני לא חושבת שאנחנו הולכים לראות פה איזה משהו מאוד מאוד, יכול להיות שדווקא את מה שאנחנו יודעים שהוא יודע לעשות זה כן להיות בן אדם מאוד חדשני, למשל בספייסקס, חברת החלל שלו, כמו שאנחנו יודעים, הם עשו שם דברים מאוד חדשניים, כל מיני טילים שטסים וחוזרים חזרה דרך האטמוספירה ונוחתים בחזרה, שזה משהו שבכלל עד אז לא היה בתעשיית החלל, היה שם המון המון בזבוז, וזה משהו שדרש המון חדשנות בשביל לעשות את זה. יכול להיות שפתאום אנחנו נראה דווקא פיצ'רים נורא נחמדים, שלא ראינו עד היום, שדווקא הוא בתור צייצן מאוד מאוד פעיל, יודע מה חסר על הפלטפורמה הזאת ברמת המוצר. לא, יכול להיות שזה יהיה אסון, אבל יכול להיות שזה גם לא יהיה כזה אסון.
אוקיי.
אגב, גם מבחינה חוקית, יהיה לו מאוד מאוד קשה לעשות עכשיו איזשהו תוכן ללא גבולות, כי אנחנו יודעים שבאירופה לאחרונה עבר חוק השירותים הדיגיטליים, שבעצם רק הולך להטיל יותר אחריות על פלטפורמות חברתיות לגבי התכנים שיש בהם. בעצם הם יצטרכו לעשות כל שנה הערכה שנתית על כמה תוכן מסוכן מופץ בפלטפורמה, להיות הרבה יותר מהירים בתגובה שלהם, וגם לשלם כנסות מאוד מאוד כבדים אם הם לא יעמדו בחוקים האלה, שזה גם איזשהו בלם מאוד גדול שנראה לי הולך להיות פה.
כן. טוב, מה שבטוח הולך להיות מעניין מאוד בטוויטר בחודשים הקרובים.
הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
נטפליקס בצרות. ענקית הסטרימינג דיווחה בחודש שעבר כי מספר המנויים שלה ירד ב-200,000 ברבעון, הירידה הראשונה זה עשור, וברבעון הבא היא צפויה לאבד עוד 2 מיליון משתמשים. למה זה קורה דווקא עכשיו, ואיך ממשיכים מכאן? אז הסיבה הראשונה לירידה במספר המנויים של נטפליקס זה כמובן מלחמות הסטרימינג עם דיסני פלוס ו-HBO מקס שנוקסות בנתח השוק שלה. ויש עוד סיבה, החלטה של נטפליקס לצאת מרוסיה שתעלה לה ב-700,000 משתמשים משלמים. זה לא מעט.
אגב, זה שהם איבדו 200,000 משתמשים, גם צריך לשים את זה בפרופורציה שהציפייה הייתה שהם יעלו ב-2.5 מיליון משתמשים. אז כן. יש פה אכזבה מאוד גדולה מעבר לזה שזו פעם ראשונה שהם מאבדים משתמשים.
ויש עוד סיבה שנטפליקס פחות אוהבת לדבר עליה, זה האיכות של התכנים, נכון?
כן, איכות התכנים זה משהו ש... אם בעצם בהתחלה, כשנטפליקס התחילה עם התכנים המקוריים, ראינו המון השקעה בסדרות איכות וכולי, זה משהו שקצת פחות קורה בשנים האחרונות.
כן, נראה שעל כל העית כמו משחק הדיונון או ברידג'רטון או אוזארק, יש עוד שורה ארוכה של סדרות שאף אחד לא באמת מתעניין בהן, נכון? כאילו הרעיון זה לזרוק כמה שיותר תוכן על המשתמשים בתקווה שמשהו יתפוס. אני אישית לקחתי בשבועות האחרונים הפסקה מנטפליקס, כי פשוט די, אין לי מה לראות שם. ועכשיו זה מתחיל להשתנות קצת, הגיעו עוד כמה סדרות מעניינות, וחוץ מזה, הירידה הזאת במספר המשתמשים הובילה לצניחה של המניה, שמתחילת השנה צנחה ב-70%. אז השאלה המעניינת היא, איך נטפליקס תמשיך מכאן?
אני חושבת שקודם כל זה קצת הראה שבעצם לסטרימינג יש גבול. אם היה איזה בעצם מחשבה במשך, לא יודעת, שנים, שזה רק הולך לצמוח ולצמוח, ובגלל זה גם השקיעו כל כך הרבה כסף על יצירת תוכן, וכל מתחרה חדשה שנכנסה לתחום הזה, זה רק נהיה עוד יותר ועוד יותר גדול התחרות על הדבר הזה. אז פתאום הבינו שאוקיי, אולי יש פה איזשהו גבול, ואנחנו גם ראינו בקורונה שבעצם אנשים התחילו להוציא יותר כסף על סטרימינג, גם להחזיק כמה וכמה שירותים בבת אחת, שזה משהו הגיוני, כי היינו בבתים, ובעצם ההוצאות, כל הוצאות הבידור והפנאי היו על בידור ביתי שכזה.
כן.
ועכשיו אנחנו בתקופה קצת אחרת, ואנשים יוצאים החוצה ומתחילים לחשוב, אוקיי, אולי אני לא צריך 6 שירותי סטרימינג.
כן.
וברגע הזה פתאום התחרות נהיית גם על מי, את מי המשתמש יתעדף בעצם.
כן, וגם צריך להגיד שנורא קל להתנתק ולחזור, זאת אומרת, זה לא כמו פעם שבשביל להתנתק משירות כבלים, היית צריך לחכות שעות על הקו עד שענו לך, ואז היו משכנעים אותך להישאר, לא, פה אתה לוחץ על כפתור ומתנתק, ובעוד חודש אם מתחשק לך, אתה יכול לחזור או לא לחזור.
נכון, ועל אחת כמה וכמה מנטפליקס, שהם עדיין באסטרטגית הבינג', נכון?
כן.
כאילו, הם משחררים סדרה את כל הפרקים ביחד, אז אוקיי, אז ראיתי את כל משחק הדיונון, או ברידג'רטון, או מה שאני לא יש, שזה מה שאני צופה בו. למה שאני בעצם משאר, באמת כמו שאתה אומר, עם כל הבררה שם, עד שתצא העונה הבאה של מה שמעניין אותי.
נכון, אז יש כמה דברים שנטפליקס עושה כדי להתאושש מהמצב הזה, ואחד הדברים זה המלחמה בשיתוף הסיסמאות, שזה משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, הם התחילו באיזה ניסוי בקוסטה ריקה, פרו וצ'ילה, שמאפשר להוסיף למנוי אנשים שלא גרים איתך באותו בית, תמורת תשלום יחסית סמלי של כמה דולרים, ונטפליקס חושבת שיש פה פוטנציאל להוספה של איזה 100 מיליון משתמשים ברחבי העולם, שכרגע פשוט משתמשים בסיסמאות של אנשים שכן משלמים. ועוד מהלך מאוד מעניין זה הנושא הזה של מינוי זול שמבוסס על פרסומות. במשך שנים נטפליקס התנגדה לאפשרות הזאת של להוסיף פרסומות, שזה מה שכן קיים בשירותים מתחרים. והמנכ״ל ריד הייסטינגס אמר בחודש שעבר עם פרסום הדוחות הרבעוניים שכן, הם עכשיו שוקלים את הנושא הזה. הם לא כל כך אהבו את זה בעבר, אבל עכשיו הם מבינים שהגיע הזמן לבחון את זה ברצינות. זה כנראה לא יקרה מחר או מחרתיים, זה ייקח להם איזה שנה, שנתיים להחליט איך לעשות את זה נכון, אבל הפרסומות בדרך לנטפליקס.
אני חושבת שזה גם בעצם נובע מתוך ההבנה הזאת שאוקיי, לאנשים אין כסף בלי סוף להוציא על שירותי סטרימינג, ואם מה שיוזיל להם את השירות הספציפי הזה זה שיהיה בו פרסומות, אז אולי הם יהיו מוכנים באמת לספוג את הפרסומות האלה. תמורת מנוי זול יותר, וזה מה שישאיר אותם כמנויים משלמים של המנוי.
כן, יש אנשים שפרסומות לא מפריעות להם במיוחד. הם יכולים לחיות עם זה. אם אתה מוריד להם כמה דולרים מהמחיר של המנוי,
כן, אני חושבת שהשאלה גם המינון של הפרסומות, ואיפה בדיוק ממקמים אותם, וכו'. יכול להיות שצריך לבחון פה בכלל איזו אסטרטגיה אחרת של אולי כמה סוגים של מנויים שונים. למשל, לא יודעת, אני רוצה מנוי רק על תכנים מסוימים, כמו שבאמת היה בכבלים פעם. כאילו, היה לך ערוצים שהיית משלם עליהם אקסטרה, והיה לך את חבילת הבסיס, ונכון, אולי זה, אולי לא כולם רוצים גישה לכל העושר שיש לכל מנוי להציע.
כן. יכול להיות. עוד דבר שנטפליקס מתכוונת לעשות זה להשתמש יותר בחוכמה, הייתי אומר, בתקציב שלה. זאת אומרת, היא מתכוונת להשקיע שנה יותר מ-20 מיליארד דולר בתוכן, אבל היא תהיה יותר זהירה עם ההשקעה הזאת. זאת אומרת, היא לא, היא כבר לא תזרוק כסף על, על המון סדרות וסרטים, אלא תבחר יותר בזהירות במה להשקיע. הם מבינים שהם הוציאו יותר מדי תכנים לא ממש איכותיים בשנים האחרונות, והם גם מתכוונים יותר לחשוב על כמה להשקיע, זאת אומרת, להתאים בין ההצלחה של התוכן לבין התקציב שלו. בין היתר, אני מבין שהם ישקיעו יותר דווקא בתוכניות שאהובות על משתמשים שהם פחות משתמשים אדוקים בפלטפורמה. זאת אומרת, דווקא המשתמשים האלה שנוטים,
שעשויים להתנתק,
כן, אלה שעשויים להתנתק, אז דווקא אם, אם הם רואים שהמשתמשים האלה אוהבים איזו תוכנית מסוימת, דווקא בזה הם ישקיעו יותר. והם גם, יש מפיקים שעובדים עם נטפליקס שאומרים שנטפליקס גם מצמצמת את מספר הפרקים שהיא יוצרת בכל עונה, זה גם משהו שמצליח לחסוך לכסף.
מעניין אם זה הצליח, כי אני חושבת שנגיד משחק הדיונון באמת זה, זה היה איזה סוג של הימור, כאילו. זה עלה להם לא מעט, וזה לפחות על פניו נראה תוכן די נישתי, ופתאום זה כאילו התפוצץ. יכול להיות שידעו ככה גורה הזה עכשיו דווקא יגרום להם לפספס פנינים כאלה.
יכול להיות.
מה שמעניין אגב זה שלמרות שהם איבדו מנויים, הם לא איבדו כסף ברבעון הזה. זאת אומרת, ההכנסות שלהם המשיכו לצמוח.
יש גם את שירות הגיימינג של נטפליקס, שזה גם מעניין. הם עשו את זה לא כי הם רוצים להפוך לאיזה אימפריית גיימינג, אלא כי זה יהיה איזה משהו שידביק את המשתמשים לפלטפורמה, בזמן שאתה מחכה לעונה הבאה של Stranger Things נגיד, ואין לך מה לראות, אז לפחות תשתמש במשחקים שלהם, וככה לא תתנתק. אז באמת כרגע יש, כרגע זה קיים רק במובייל, יש שם פחות מ-20 משחקים, ולפי דיווח מהשבועות האחרונים, עד סוף השנה הם אמורים להגיע למשהו כמו 50 משחקים, שזה גם משהו שהם מקווים שישאיר אצלם את המשתמשים.
מעניין להזכיר בהקשר הזה גם את שירות CNN פלוס, שנסגר לאחרונה, זה שוב מראה לנו על שוק הסטרימינג המשתנה, בעצם CNN פלוס היה שירות פרימיום של CNN בסטרימינג, שנסגר אחרי חודש מאז שהוא הושק. יש מאחור איזה סיפור קצת יותר מורכב על שינויי הנהלה וכולי.
המזוג בין שתי חברות.
כן.
תזמון גרוע ממש להשיק.
נכון, וחוסר תקשורת גם, כך זה נראה, בתוך החברה. אבל זה כן אומר משהו על בראייה אסטרטגית, שבעצם אנחנו הולכים על שירותים באמת יותר ויותר גדולים, שמציעים מגוון רחב למשתמשים, ושירותי נישה כאלה כבר פחות יש להם מקום. שוב, בגלל התחרות הגוברת, והצופים שהם מוכנים להוציא פחות.
נכון, ונראה שבעצם עולם הסטרימינג, שבעצם היה מין איזושהי אלטרנטיבה לעולם הכבלים, בעצם הופך למין עולם כבלים בעצמו. זאת אומרת, אנחנו כנראה נראה פלטפורמות ענקיות שמציעות לך גם חדשות וגם ספורט וגם אקטואליה, שזה די דומה למה שהיינו מקבלים בעולם הישן של הכבלים.
רק בזמן שלנו.
כן.
אני חושבת שגם מי שאין לו מושג בכלל מה זה NFT, מכיר את התמונות המצוירות של הקופים, נכון? כשאומרים NFT זה מה שעולה לאנשים בראש.
קוראים לזה מועדון היאכטות של הקופים המשועממים, או Bored Ape Yacht Club, ואני חושב שזאת אחת התופעות המעניינות והמרתקות באינטרנט בשנה האחרונה. זאת קולקציית NFT של 10,000 קופים, אני חושב, שכל פריט ממנה נמכר היום במאות אלפי דולרים. אני חושב שמחיר ההתחלתי היום של קוף הוא משהו כמו 400 ומשהו אלף דולר, ובין היתר לידוענים כמו מדונה, ג'ימי פאלון, שקיל אוניל, פריס הילטון, גווינט פלטרו, יש קוף משלהם.
אז כאילו נהיה מין סמל סטטוס.
כן, כמו נעליים של גוצ'י, לא יודע מה נחשב היום, אבל אז באמת סמל סטטוס של הסירון העליון, או האלפיון העליון אפילו, והחברה שמאחורי המיזם הזה נקראת יוגה לבס, ובחודשים האחרונים היא באיזה מסע התרחבות בלתי נגמר, היא רכשה קולקציות מתחרות כמו קריפטו פאנקס, גייסה 450 מיליון דולר, והשיקה מטבע קריפטו חדש בשם אייפקוין, ובסוף שבוע האחרון היא חוללה סערה בעולם הבלוקצ'יין, היא השיקה קולקציית NFT חדשה שנקראת Other Deeds, ובעצם מדובר ב-55 אלף חלקות אדמה, בפלטפורמת מטאברס העתידית שלה שנקראת Other Side, והסתבר שמדובר בלהיט ענק.
דיברנו פה בעבר על בעצם הטירוף של קניית נדלן בעצם במטאברס, אבל אני חושבת שפה הם שברו איזה כמה שיאים, כן. אפילו ממה שהכרנו.
אז באמת נמכרו שם 55 אלף חלקות אדמה, כל אחת מהן במשהו כמו 6,000 דולר אני חושב, זה היה סולד אאוט באמת במהירות, אבל זה פשוט שיבש את האתריום. האתריום זה רשת הבלוקצ'יין שעליה יושב המטבע של האייפקוין, ובעצם...
אייפקוין זה בעצם המטבע של הבורד יאכט קלאב,
כן.
או של יוגה לבס, שבאמצעותו קונים את האדמות האלה, כן, במטאברס.
כן, אז בעצם היה טירוף ביום שבו הם השיקו את זה, רשת האתריום לא עמדה באומס, הגז פיז, שזה העמלות שמשולמות על כל עסקה בלוקצ'יין, זינקו, בדרך כלל זה עשרות או מאות דולרים לפעמים, זה הגיע לאלפי דולרים, זאת אומרת, אנשים אשכרה שילמו אלפי דולרים רק בשביל לבצע עסקה, חלקם אפילו לא הצליחו לקנות את ה-NFT, זאת אומרת, הם שילמו אלפי דולרים על הגז פיז האלה, אבל לא הצליחו לקנות שום דבר, וסך הכל שולמו 175 מיליון דולר על עמלות בלבד, ואגב, ונמכרו אדמות בשווי של משהו כמו 320 מיליון דולר.
כן, יש להם בעצם לחברה הזאת הרבה שאיפות בתחום ה-Web 3, הרצון הזה לאינטרנט עתידי, מבוסס בלוקצ'יין וכולי, ובעתיד הם רוצים שבעצם בעלי האייפקוין, המטבע הזה, יוכלו לקבל גישה לכל מיני אירועים, שירותים, מרצ'נדייז. אגב, זה גם אסימון משילות ב-DAO, של אייפקוין,
כן.
זאת אומרת, יש להם כל הבאזוורד שאנחנו יכולים לזרוק פה כרגע.
כן, NFT, דאו.
נכון. יש להם את זה. ואגב, אחת השאלות זה אנדרסין הורוביץ וקרנות הון סיכון נוספות מאוד גדולות, הם בין המחזיקים הכי גדולים של אייפקוין, הם בעצם השקיעו בחברה הזאת,
כן.
ולא ברור אם הם השתתפו במחירה וכמה אדמות הם יקבלו.
כן, זאת אומרת, לא ברור כמה זה מבוזר, או שזה אותו עולם ריכוזי ישן, רק תחת שם אחר שנקרא Web3.
לי זה מרגיש לגמרי סמל סטטוס, ואני לא יודעת לאן זה הולך. מה הם מתכננים לעשות עם המטאברס הזה בעצם?
אז זה הולך להיות סוג של משחק מרובה משתתפים, שבו בעצם האבטרים שלך יהיו NFTs. זאת אומרת, אם יש לך קוף משועמם, אז הקוף המשועמם יהיה האבטר שלך, אבל אתה תוכל לכאורה להשתמש בכל NFT בתור אבטר, ואני חושב
אבל הילדים המקובלים יהיו אלה עם
ברור. ואני חושב שזה, כאילו, כרגע מסתמן שזה הולך להיות להיט. יכול להיות שהם יקפו את פייסבוק ואת דיסנטרלנד ואת סנדבוקס בסיבוב. להיט עדי. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. להתראות בשבוע הבא.